שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה למאזיני רדיו קול חי. אנחנו היום יום חמישי, ערב חג השבועות, ואנחנו מתכוננים לחג השבועות הקדוש, היום שבו נבחרנו להיות העם המובחר אשר בחר בנו מכל העמים. באמת שאלו פעם את רב חיים קניבסקי, למה בקידוש של שבת אנחנו אומרים אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה וברצון נחילנו. ואילו בקידוש של יום טוב אנחנו אומרים אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון וקידשנו במצוותיו. למה בשבת לא אומרים שהוא בחר בנו מכל עם? אמר רב חיים, מפני שאת שבת קיבלנו במראה, זה עוד היה לפני מתן תורה. מתן תורה היה השלמת הבחירה בעם ישראל. ולכן בשבת אומרים אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו. אבל ביום טוב, שאת הימים טובים קיבלנו כבר במעמד הר סיני, אז אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון וקידשנו במצוותיו. בכל אופן, אחד המנהגים הידועים למנהג המפורסם הזה שאוכלים מאכלי חלב בחג השבועות, ויש לזה המון המון סיבות. סיבה מאוד מפורסמת היא ש כשירדו אבותינו מהר סיני, אז הם באו ופתאום היה אסור להם בשר בחלב, לפני כן הכל היה מותר, אז כל הכלים היו טרפות, אז לא יכלו לאכול שום דבר מבושל, רק חלבי, לכן אוכלים. זה אחד הסיבות, והאמת היא שיש לדון בזה. הרי בהר סיני שמעו את עשרת הדיברות, ושם לא כתוב שום דבר על בשר בחלב, אז איך הגעת לזה שהם לא יכלו לאכול שום דבר בשרי בגלל שהם קיבלו את העניין של בשר וחלב? עוד לא קיבלו, אבל התשובה היא פשוטה. כבר אמר רב סעדיה גאון שכל תרי"ג מצוות נמצאים רמוזים בתוך עשרת הדיברות, וממילא כשהם קיבלו את התורה כבר קיבלו את כל התרי"ג מצוות. בהבנה של הדברים רמוזים כל התרי"ג מצוות. וזה גם מסביר עוד דבר, כיוון שאנחנו יודעים שמעמד הר סיני לקח 3 שעות, כך כתוב בפרקי דרבי אליעזר. והפלא הוא, מה 3 שעות? מה לוקח 3 שעות? 10 הדיברות, אנחנו קוראים את זה בבית הכנסת, זה לא לוקח, 5 דקות זה לא לוקח. אז איך היה שם 3 שעות, אתה אומר? וגם בזה יש כמה וכמה תירוצים, אבל לפי הדברים שדיברנו עכשיו, אז זה מתורץ פשוט. כיוון שבכל דיברה היה צריך לרמוז להם את כל המצוות שתלויות בדיברה הזאת, אז ממילא זה ודאי לקח 3 שעות, ההפך, 3 שעות זאת יצא מעט. טוב, אנחנו אבל נעבור לעניין הזה. יש עוד סיבה מאוד מאוד מעניינת שאמר לי הרב מנחם מדל פוקס מרמות ב'. הוא אמר לי, אתה יודע שכל מאכל בעולם, אם אתה אוכל אותו, נגמר. מחר לא יהיה. אם אתה לא אכלת אותו, יש לך את זה למחר. כך זה כל מאכל בעולם. יש רק מאכל אחד, שאם אתה אוכל אותו היום, יהיה לך גם מחר. ואם אתה לא אוכל אותו היום, לא יהיה לך מחר. מה זה המאכל הזה? חלב. מפני שחלב, אם ממשיכים לחלוב, אז הפרה מייצרת עוד. ברגע שמפסיקים לחלוב, הכל מתייבש, וכבר לא יהיה חלב מחר. אז הוא אמר לי, ויש עוד דבר אחד כזה בעולם. לא מאכל. אתה יודע מה יש עוד בעולם? התורה הקדושה, אדם שלא לומד תורה, אין לו שום משיכה ללמוד תורה. הוא מרגיש שהוא יודע הכל, לא חסר לו כלום. האדם שלומד תורה, מרגיש שהוא לא יודע כלום. על זה נאמר, אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה. כי כשאתה לומד, אתה רוצה עוד. וכשאתה לא לומד, אתה לא צריך כלום. יש לך הכל, אתה יודע הכל. כל חבר כנסת הרי יודע את כל הלכות שבת בעל פה. כל חבר כנסת, אני מתכוון, אפילו הלא דתיים, הם יודעים הכל, מה מותר, מה אסור, הכל הם יודעים. למה? כשלא לומדים, זה עובד ככה. בדיוק כמו החלב, לכן נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, ללמד אותנו, תלמד, ואז תבין כמה אתה עוד רחוק וכמה אתה עוד צריך ללמוד. לא תלמד. תרגיש כמה אתה יודע את הכל ולא תלמד כלום. אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה, וזו סיבה מאוד יפה לאכילה של מאכלי חלב בחג השבועות. עכשיו נעבור קצת למגילת רות. מגילת רות מתחילה, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. חזל אומרים שכל מקום שכתוב ויהי בימי, אז זה לשון של צער, ומה היה הצער פה? היה הרעב. מסביר החתם סופר, ולמה היה רעב כזה גדול? אומר החתם סופר, הרי חזל אומרים, מה זה בימי שפוט השופטים? הכוונה היא שהדור היה שופט את שופטיו. היו מדברים על הרבנים מאחורי הגב. הרב הזה עשה ככה בגלל זה, והרב הזה עשה ככה בגלל זה. אמר הקדוש ברוך הוא, כך מסביר החתם סופר, אמר הקדוש ברוך הוא, יש לכם יותר זמן, יותר מדי זמן בשביל לבזבז, אה? יותר מדי זמן בשביל וואטסאפים. אם ככה, לך תרוץ אחרי פרוסת לחם. ויהי רעב בארץ. כשאין פרנסה, לאנשים אין זמן לדבר שטויות. כשיש רווח וכלכלה מרווחת, אז כל אחד נהיה פרופסור. בימי שפוט השופטים, דור ששופט את שופטיו, אז ויהי רעב בארץ. מה קרה אז? וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. הוא ואשתו ושני בניו. המעניין הוא שלא אמרו לנו את השם שלו, ורק בפסוק הבא, ושם האיש אלי מלך, ושם אשתו נעמי. למה לא קראו לו לפני כן? מה היה הסוד בפסוק שלפני כן? אומר החתם סופר, אתה יודע, כשבן אדם רב גדול נמצא בעיר, אף אחד לא קורא לו בשם שלו. הוא רב גדול, זה הרב, זה החכם, אף אחד לא קורא לו בשם שלו. אבל כשהוא הולך שם לגור בשדה מואב, שם זה סתם אלי מלך. מי מבין בשדה מואב מה זה רב? מי מבין מה זה תלמיד חכם? שם זה אלי מלך. ממילא פה, כשהוא היה בבית לחם, לא היה סיבה לקרוא את השם שלו, כי קראו לו הרב. אבל כשהוא הלך לשם, שם הוא נהיה אלי מלך. ובגלל שהוא עזב את הארץ, ובגלל שהייתה עינו צרה בעניים, כמו שכתוב בחזל, אז הוא קיבל עונש חמור מאוד, עד כדי כך שהוא מת, ואחר כך שני בניו נשאו נשים, שיש מחלוקת גדולה במפרשים, אם הם גיירו אותם בכלל, או שלקחו אותם בגיירותן, ובכל אופן, גם הם מתו, ועוד לפני כן הפסידו את כל הרכוש שלהם, ורב חיים קניבסקי שיהיה בריא מביא תוספתא, שהם מתו, מחלון וחיליון מתו ברעב, ברעב הם מתו, כי לא היה להם מה לאכול, כי הם הפסידו את כל הרכוש, וגם את זה לא היה להם. לאכול לא היה. בקיצור, הם מתו, ונעמי נשארה עם שתי קלותיה. ואז היא שמעה בשדה מואב כי פקד השם את עמו לתת להם לחם, והיא מחליטה לחזור הביתה. ותצא מן המקום אשר הייתה שם, ושני קלותיה אימה, והם הולכות איתה, 40 פסיעות הלכו איתה, ואז היא עצרה, ואמרה להם, לאן אתן הולכות? לא, לא, אנחנו רוצות לבוא איתך. אמרה להם, אין לכם מה לבוא. אין לכם מה לבוא. אפילו תתגיירו. אתן לא יכולות להתחתן עם עם ישראל, כתוב בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי בי קהל השם עד עולם. אתן לא יכולות. היא עוד לא ידעה, ואף אחד עוד לא ידע, את ההלכה של עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. היא לא ידעה את זה. אז היא אמרה להם, אתן לא יכולות, אין לכם תקווה בעם ישראל, אתן לא יכולות להתחתן. תחזרו הביתה. באמת, יעס השם עמכם חסד, כאשר עשיתם עם המיתים ועמדי, ייתן השם לכן, ומצן המנוחה אישה בית אישה. תלכו הביתה, תתחתנו, תקימו בתים, אין לכם מה לבוא איתי. אורפה נשקה לחמותה, אבל רות דווקא בה. ורות דווקא בה והמשיכה ללכת, אבל אז מסבירה לה נעמי, תראי, את באה לארץ ישראל, זאת אומרת, את רוצה באמת להיות יהודייה? את צריכה לדעת כמה דברים. מופיע שם פסוק שרות אומרת לנעמי, באשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי, ואלוהייך אלוהי, באשר תמותי אמות, ושם אקבר, כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. על זה מסבירים חז"ל, רש"י על המקום, וזה חז"ל, שנעמי הסבירה לה מה פירוש להתגייר, היא אמרה לה, תדעי לך, אסור לנו לצאת בשבת מחוץ לתחום. 2,000 אמה וזה הכל. אמרה לה, בסדר, באשר תלכי, אלך. אמרה לה, נעמי, את יודעת שאסור לנו איחוד. אצלנו נזהרים בצניעות. אסור לנו איחוד, בנים עם בנות. אמרה לה, בסדר גמור, באשר תליני, אלין. אמרה לה, נעמי, יש לנו תרייג מצוות. אמרה לה, זה בסדר. עמך עמי. אמרה נעמי, את יודעת שאסור לנו עבודה זרה. אמרה לה רות, ואלוקייך אלוקיי. אמרה נעמי, יש לנו 4 מיטות בית דין. סקילה, שריפה, הרג וחנק. אמרה לה, בסדר גמור, באשר תמותי אמות. אמרה לה נעמי, יש לנו גם ל4 אלה שמתו במיטת בית דין, אז יש נסקלים ונשרפים, שזה על עבירות יותר חמורות, יש להם בית קברות נפרד. ויש כאלה שהם נחנקים ונהרגים, ויש להם בית קברות אחר. את מבינה? אז היא אמרה לה, זה בסדר, ושם אקבר. אני מקבלת הכל. על הדיבורים האלה, יש קצת לדון. דבר ראשון, אומרת לה נעמי, אסור לנו עבודה זרה. נו, בטח, גם לה אסור. הרי 7 מצוות בני נוח כוללות את איסור עבודה זרה. אז מה חידשה נעמי לרות? אם את רוצה להתגייר, את צריכה לדעת שאסור עבודה זרה. נו, מה? בטח שאסור. אסור גם בתור גוי. ועל זה מתרצים כמה תירוצים. תירוץ אחד, שלגוי יש הרי ראשונים שסוברים שלגוי מותר עבודה זרה בשיתוף. כלומר שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא ובעוד משהו. ליהודי אסור גם עבודה זרה בשיתוף. אז את זה היא חידשה לה, אסור לנו עבודה זרה בשום פנים ואופן, אפילו לא בשיתוף. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, נעמי גילתה לה את השכר. מדוע צריך לגלות לה את השכר? הגמרא במסכת עבודה זרה, ממש בהתחלה, אומרת שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מניח ספר תורה בחיקו, ואומר, מי שעסק בתורה יבוא ויקבל שכר. והגויים באים, והקדוש ברוך הוא אומר להם, מה עשיתם? הם אומרים, כל מה שעשינו לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. גמרא מאוד מפורסמת. והקדוש ברוך הוא אומר להם, כל מה שעשיתם לא עשיתם אלא לעצמכם. ואז אומרים הגויים, אז מי כן? אומר להם הקדוש ברוך הוא, עם ישראל. אומרים הגויים, למה לא כפית עלינו הר כגיגית? אומר להם הקדוש ברוך הוא, את 7 מצוות שנתתי לכם, כן נתתי לכם בעל כורחכם. ואף על פי כן לא שמרתם את זה. ושם אומרת הגמרא שכשהקדוש ברוך הוא ראה שהגויים לא שומרים את 7 מצוות בני נוח, עמד ויתר. הוא יתיר להם את זה. שואלת הגמרא, מה? בגלל שבן אדם לא שומר על המצוות שהוא חייב, אז מתירים לו שהוא לא חייב? אומרת הגמרא, לא, לא, הם חייבים. אבל גם כשהם שומרים את השכר, הוא כבר לקח מהם. יוצא שעד עכשיו באמת לרות היה אסור עבודה זרה. אבל עם כל זה שהיה אסור לה, שכר היא לא קיבלה על זה. עכשיו שהיא תהיה יהודיה, אז אסור לה עבודה זרה, וגם יש על זה שכר. אז את השכר לימדה אותה נעמי. ובזה כבר מתורצת קושייה נוספת. כי הרי חזל אומרים שכשגוי בא להתגייר, אז מודיעים לו מתן שכרן של מצוות, ובדברים של נעמי לא מצאנו. אבל לפי התירוץ הזה שאמרנו עכשיו, אז זה מצוין. כי נעמי אמרה לה את מתן שכרן של מצוות. תדעי לך שאם לא תעבדי עבודה זרה, תקבלי על זה שכר. תירוץ שלישי אומרים, מה נעמי חידשה לרות על עניין של עבודה זרה? אומרים המפרשים, שהרי גוי שעבד עבודה זרה באיזה מיטה? בחנק. ואצלנו, אם מישהו עובד עבודה זרה, זה בסקילה. העונש הרבה יותר חמור. אז אם כן, את זה גילתה לה נעמי לרות. יפה מאוד. עכשיו יש שאלה חדשה. אמרה נעמי לרות, תדעי לך שיש לנו 4 מיטות בית דין, אז על זה היא אמרה, באשר תמות ימות, הוסיף על נעמי, ויש לנו גם 2 בתי קברות שונים. הנסקלים והנשרפים הם עבירות חמורות, נקברים בנפרד מהנהרגים והנחנקים. כאילו, תגידו, זה כל כך חשוב עכשיו כשהיא באה להתגייר, היא חייבת לדעת את הנושא הזה? מה זה קשור? התשובה היא, היא רצתה ללמד אותה, תגידי, מה אכפת לבן אדם שמת, איפה קוברים אותו? מה אכפת לבן אדם שמת, איפה יקברו אותו עם ה... ליד הרשע הזה, או ליד ה... מה אכפת לו? והתשובה היא, על כורחך שיש הישארות הנפש. הנשמה נשארת, וזה כואב לה, אם הבן אדם קבור ליד רשע, אז זה כואב לו מאוד. ממילא, יש לנו שני בתי קברות, זה היה האמונה בהישארות הנפש. בן אדם לא מת, הגוף מת, הנשמה נשארת. את זה לימדה אותה נעמי, וזה מאוד חשוב לדעת. ובכן, באה נעמי ורות אל בית לחם, כתוב במגילה, והימה באו בית לחם בתחילת קציר סעורים. הימה באו בית לחם בתחילת קציר סעורים, זאת אומרת, אומר רשי, בקצירת העומר הכתוב מדבר. מתי אנחנו קוצרים את העומר? בתזיין, כלומר בליל תזיין, מוצאי יום טוב ראשון של פסח, זה הזמן שקוצרים את העומר, ואז הן, נעמי ורות, הגיעו לבית לחם. בתרגום כתוב, והימה באו בית לחם בתחילת קציר סהורים, שהם באו בערב פסח, שאז בני ישראל קוצרים את העומר, ויש כאן בעיה גדולה. בערב פסח אנחנו לא קוצרים עומר. את העומר קוצרים במוצאי יום טוב ראשון, לא בערב החג. אז על זה כבר מתרצים שהרמב״ם, בהלכות מדין ומוספים, כשהוא מסביר איך עושים את הקצירה של העומר בשביל קורבן העומר, אומר הרמב״ם שבערב החג היו יוצאים שליחי בית דין ועושים אלומות, עושים את העומרים כדי שיהיה נוחות להיקצר במוצאי יום טוב. אז יכול להיות שהתרגום מתכוון לזה. אבל ממתי הוא, מה הוא אומר? שבערב פסח קוצרים את העומר? איך אפשר להגיד דבר כזה? אז על זה מתרצים, אמר לי רב דויב לנדו, ראש הישיבה שליטה, שפשוט מאוד, כנראה שהתרגום סובר לפי מאן דאמר, שאם העומר יוצא בשבת, לא קוצרים את העומר בשבת. יכול להיות שבאותה שנה יצא פסח בשבת, הרי לפני שהיה לנו לוח, אז פסח יכל לצאת בשבת. זאת אומרת, פסח יצא ביום שישי, וקצירת העומר היא בשבת. ולמאן דאמר שלא מחללים שבת לקצור את העומר, שזה לא ההלכה ככה, הרמב"ם פוסק שאפילו בשבת קוצרים את העומר, אבל לפי המאן דאמר הזה, אז יכול להיות שהיו צריכים באמת לקצור בערב פסח. נפלא. עדיין יש לנו להבין דבר נוסף. הרי כשהן באו, אז כתוב, ותהום כל העיר ותאמרנה, הזאת נעמי? ותהום כל העיר, כלומר, היו פה קבוצה גדולה מאוד של אנשים. וכבר חז"ל מסבירים שזה היה בלוויה של אשתו של בועז. באותו יום היא נפטרה. אבל השאלה היא, איך היו אנשים בבית לחם? ערב פסח, ריבונו של עולם, כולם צריכים להיות בשילו. אז היה משכן שילו וצריכים להקריב קורבן פסח. איך אנשים נמצאים בבית לחם בכלל? על זה ענה לי רב דויב לנדו, ראש הישיבה, שיכול להיות למאן דאמר שנשים בפסח ראשון הן רק רשות. אז יכול להיות שנשים נשארו בבית לחם. בפרט שהייתה להם סיבה, לוויה. יכול להיות שהכוונה היא שהיו אולי הרבה טמאים או בעלי מומים. יכול להיות כמה סיבות. אבל עדיין זה קצת לא מובן איך היו כל כך הרבה אנשים בבית לחם כשקוצרים את העומר. ערב פסח כל אחד חייב לאכול קורבן פסח, להקריב קורבן פסח. ובית לחם רחוקה מאוד משילו, הם לא יכולים לצאת ברגע האחרון. טוב, אנחנו נמשיך הלאה. פרק ב' מתחיל עם זה שהם באו הביתה והן רעבות והן מה לאכול. חברת חשמל נתקעה את החשמל כבר לפני כמה שנים, הם לא היו פה כמה שנים. ואין בבית כלום. אז אמרה רות לנעמי, אני אצא ללקט בשדות את הלקט שכחה ופאה. התורה מצווה שכשאדם קוצר את השדה, הוא חייב לתת לקט לעניים. כלומר, אם נפלו תוך כדי הקצירה, נפלו שני חיטים מהאלומה, שתי חיטים, אז הדין הוא שזה שייך לעניים. שלוש, זה כבר שייך לבעל הבית. אז הלכה רות ואמרה, אני אלך והלקתה בעומרים אחר אשר אמצא חן בעיניו. והיא הלכה, ועיקר מקרה, חלקת השדה לבועז ממשפחת אלי מלך. היא מתחילה ללקט, והנה בועז בא מבית לחם. ויאמר לקוצרים, השם עמכם. ויאמרו לו, יברך לך השם. בועז הגיע מבית לחם, הוא לא היה בשדה, הוא היה עסוק בשבעה של אשתו. והנה הוא רואה את הקוצרים, אז הוא אומר להם ברכה, השם עמכם. מה זה השם עמכם הזה? אז חזל כבר אומרים שתקנו תקנה את לעשות להשם, הפרו תורתך, כי בימים ההם, כאשר בן אדם היה מתפלל שחרית, עד מנחה לא היה לו שום עסק עם הקדוש ברוך הוא, כי הרי עוד לא הייתה התקנה של 100 ברכות בכל יום, את זה תיקן דוד המלך בעוד 4 דורות. אז ממילא באו חכמים ועשו תקנה את לעשות להשם הפרו תורתך, שכששני יהודים נפגשים, אחד יאמר לשני שם השם. אז הוא אמר להם השם עמכם, והם אמרו לו יברך לך השם, ועד היום אנחנו עושים את התקנה הזאת, רק לא עם שם המפורש, אלא אומרים שלום. שלום זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. ואז אומר בועז לנער הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? שמעתם שאלה? בועז, גדול הדור, שואל מי הנערה, מה הקשר בכלל? מה פתאום הוא שואל את זה? שואלת הגמרא, וכי דרכו של בועז לשאול על נערות? עונה הגמרא, צניעות יתירה ראה בה. צניעות יתירה הוא ראה בה, ולכן הוא שאל למי הנערה הזאת. פלא פלאים, מה הצניעות יתירה שהוא ראה בה? כל הבנות היו מתכופפות להרים את החיטין, אז היו מתכופפות. כשהיא מתכופפת, אז יש קצת בעיה שהחצאית קצת עולה מלמטה. אז זה לא חוסר צניעות, אבל אפשר יותר צנוע. מה הוא ראה אצלה? צניעות יתירה, שהיא כשהיא רצתה להרים את החיטים, לא הייתה מתכופפת, אלא מתיישבת. מתיישבת. נו, אז זה צניעות יתירה. נו, ועכשיו זה כבר מסביר למה הוא שאל מי זאת. מה, ואם היא צנועה, נו, אז מה? התשובה היא, הוא בכלל לא שאל מי זאת. הוא שאל למי הנערה הזאת? למי? מה פירוש? מי המחנכת שלה? מי ההורים שלה? באיזה סמינר היא לומדת? איפה מחנכים ככה יפה? ובאמת, כשהנער הניצב על הקוצרים עונה לו, הוא לא עונה לו מי היא. מה הוא עונה לו? נערה מואביה היא. השווה עם נעמי משדה מואב. אז הוא אמר, הוא ענה לו, הוא ענה לו מי המחנכת, הוא לא ענה מי היא, כי זה באמת לא הייתה השאלה, אלא נערה מואביה היא, השווה עם נעמי משדה מואב. יופי, אז המחנכת שלה זה נעמי. אז קורא לה בועז ואומר לה, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכה תדבקין עם נערותיי. עינייך בשדה אשר יקצורון והלכת אחריהן, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך, וצמית, והלכת אל הכלים, ושתית מאשר ישאבון הנערים. ויילה את האוכל, ויאמר לבועז גוש ילום, ויצבת לה קלי, ותאכל, ותסבע, ותותר. אז בועז בעצם מקרב אותה, וגם מגלה לה סוד עצום. וכה תדבקין עם נערותיי, אומר החידה, רבינו הקדוש, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, כאן גילה לבועז שהיא כן יכולה להתחתן. הוא אמר לה, וכה תדבקין עם נערותיי, כמו שהנערות שלי יכולות להתחתן, כך גם את יכולה להתחתן. איי, כתוב בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי בי כעל השם. נכון, אבל כתוב שם טעם הדקרה. מה כתוב? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצדכם ממצרים. דרכו של מי לקדם? דרכו של איש, ואין דרכה של אישה. ולכן, אנחנו אין לנו טענה על הנשים המואביות, אלא רק על הגברים. ואת יכולה להתחתן עם עם ישראל, כי אמוני ולא אמונית, מואבי ולא מואבית. על הדבר הזה, אני רוצה לעצור פה לשנייה, דוד המלך אומר בתהילים, שרים רדפו נחינם ומדברך פחד ליבי, ססה נוחיה למרתך, כמוצא שלל רב. אומר על זה הגאון מווילנה, דבר נפלא ביותר. אומר הגאון מווילנה, תורה שבכתב נקראת דיבור. למה? כל הזמן מדברים שם, וידבר השם, וידבר משה. לעומת זאת, בתורה שבעל פה, אף אחד לא מדבר, שם רק אומרים. אמר אביי, אמר רבה, רבי עקיבא אמר, רק אומרים. לכן אומר הגאון מווילנה, התורה שבכתב נקראת דיבור, והתורה שבעל פה נקראת אמירה. בא דוד המלך ואומר, שרים, רדפוני חינם. אני יודע שזה בחינם הם רודפים ואומרים שאני לא יכול לבוא בקהל, כי סבתא שלי הייתה מואביה. אבל את האמת, ריבונו של עולם, מדברך, מהתורה שבכתב, פחד ליבי, כי כתוב, לא יבוא עמוני ומואבי, בקהל השם. אבל סס אנוכי על אמרתך, על התורה שבעל פה שדרשו עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, סס אנוכי על אמרתך, כמוצא שלל רב. תודה רבה לך, ריבונו של עולם, על התורה שבעל פה שדרשו בצורה הזאת. ואם כבר, אז כבר, מעניין לעניין באותו עניין, אומר הבן איש חי, כתוב, עשה עימי אות לטובה, ויראו שונאי ויבושו, כי אתה השם עזרתני וניחמתני. אומר הבן איש חי, מה היה קורה אם חס וחלילה היה כתוב בתורה לא יבוא אמון ומואב? אז גמרנו, הדיוק היה יורד. למה? כל הדיוק שלנו זה מזה שכתוב אמוני, אז זה זכר. אם היה כתוב אמון, אז גמרנו, כל האמון. כל הדיוק שלנו מזה שכתוב מואבי, אם היה כתוב מואב, אז היה כולל גם נשים. לא היינו מקבלים את דוד המלך. אמר דוד המלך, היוד הזאת, היוד הזאת הצילה אותי, היוד של מואבי. אעשה עמי אות לטובה, אות, האות יוד הזאת, זה אות לטובה. ועל ידי זה יראו שונאי ויבושו, כי אתה השם עזרתני וניחמתני. כל העסק הזה שבועז קירב את רות, יצא בסופו של דבר שהביא את הרעיון של נעמי שהתחתנו. ובאמת כך היה, הם התחתנו, ומזה נולד עובד, הוא אבי אישי, אבי דוד. אבל כשהוא בא לשאת אותה לאישה, כתוב במגילה, שהזקנים אמרו לו, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. עכשיו, בפסוק הזה יש שתי בעיות. בעיה ראשונה, בעיה דקדוקית. אנחנו יודעים שבעברית, לבנות אומרים הן עם נון בסוף, ולבנים אומרים הם עם מם בסוף. לבנות אומרים שתי עם תף, ואלה בנים אומרים שני עם נון. אבל לא יכול להיות או שזה שניהם או שזה שתיהן. אבל לא יכול להיות שתיהם. ובפסוק הזה כתוב שתיהם אשר בנו שתיהם את בית ישראל. שתיהם זה כלאיים. זה בלתי אפשרי לדבר ככה. אבל כך כתוב. שבעיה שנייה בפסוק הזה, למה הם בירכו אותו, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה? למה לא כשרה רבקה רחל ולאה, כמו שאנחנו מברכים את הבנות שלנו כל שבת? ישימך אלוקים כשרה וכרבקה, כרחל וכלאה. למה דווקא רחל ולאה? מה עם שרה ורבקה? אז תירוץ אחד, כתוב באיגרת שמואל, זה רב שמואל דיוזידה, מגורי הארי הקדוש, שהוא מסביר כך. האימהות שלנו היו עקרות. אישה שהיא לא יכולה ללדת היא כמו זכר. הם כמו, אז ממילא הם היו שתי, אבל הם היו הם. הם היו שתי כי הם בנות סוף כל סוף, אבל הם כי הם לא יכולות ללדת. האימהות שלנו, גם רחל ולאה, היו עקרות. אצל רחל מפורש כתוב, אצל לאה כתוב, וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. זאת אומרת שלכתחילה היא הייתה עקרה. בכל זאת, למרות שהן היו עקרות, ולכן הן נקראות שתיהם, הן ילדו ולא סתם ילדו. אנחנו כולנו צאצאים שלהם. עכשיו, רות הייתה עכשיו בת 40, כך כתוב בחז"ל. והיא הייתה עקרה, היא בת 40, היא הייתה נשואה 10 שנים, ולא ילדה ילדים. עכשיו הולך בועז ונושא אותה לאישה. אומר האיגרת שמואל, אמרו לו הזקנים, אל תדאג, אל תדאג, יהיה לך ממנה ילדים. כמו שרחל ולאה בנו את כל בית ישראל, למרות שהם היו שתיהם, למרות שהן היו עקרות, כך האישה הזאת ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. זה ההסבר של רב שמואל דיוזידה. לפני שלושה חודשים הייתי במקסיקו, ושם היה החכם הגדול, ראש מועצת גדולי חכמי התורה, הרב שלום כהן. והוא הזכיר את השאלה הזאת, והוא ענה כך. אנחנו יודעים שכשאדם אחד נושא שתי נשים, הן נקראות צרות. הן צרות זו לזו. וזה דבר שהוא יגון והנחה. למה? שתי נשים איך יכולות להסתדר אחת עם השנייה? כל אחת רוצה למצוא חן בעיני בעלה. הזאת מכשילה את זאת, וזאת מכשילה את זאת. זה נורא והיום. לכן אמרו חכמים, תברח מזה. אל תעשה את זה. שתי נשים זה לא טוב. הן נקראות צרות זו לזו. היו לנו שתי סבתות, שקוראים להם רחל ולאה, והן היו צרות זו לזו, אבל הם התנהגו בכלל לא ככה. רחל מסרה את הסימנים לאחותה. אתה שומע מה שכתוב פה? היא נתנה את אחותה, היא נתנה לה את הכל. אז הם לא התנהגו כמו צרות. ממילא יוצא שרחל ולאה, למרות שהיו צריכות להיות צרות זו לזו, התנהגו כאילו הם זכרים, כאילו הם לא נשים רגילות. לכן נאמר בפסוק שתי הם, כי הם לא היו כמו נשים, הם היו כמו גברים, שהם לא כינו אחת בשנייה, כאילו לא קשור אחת לשנייה בכלל. עכשיו, הוסיף החכם כך, אתה יודע שאדם הולך לחפש אישה, אז הוא מחפש משהו שמתאים לאופי שלו, להתעניינות שלו. למשל, אדם שהוא תלמיד חכם, לא ייקח אישה פשוטה שלא מבינה כלום, הוא צריך מישהי שקצת תכיר בה, בחשיבות של מה שהוא עושה, שיהיה לו איזה קצת שפה משותפת איתה. פה הולך גדול הדור, בועז, ונושא לאישה גירת צדק שהתגיירה לפני שלושה חודשים. ומאיפה היא באה? ממואב. מה היא מביאה איתה? איזה מחשבות? איזה נושאי התעניינות? איזה דיבורים? מה? מי? איך זה קשור בכלל אחד לשני? מוכרחים לעשות שרות תהפוך את הטבע שלה ותתנהג בצורה אחרת לגמרי. היא תתנהג כמו האימהות הקדושות. על זה אמרו לו הזקנים, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם, כמו שרחל ולאה הפכו את הטבע שלהם, והתנהגו כאילו הם בכלל לא נשים, כאילו הם לא מקנות אחת בשנייה. כך האישה הזאת הבאה אל ביתך, גם היא תהפוך את הטבע שלה, והיא תהיה ראויה לך ומתאימה לך, ויהיה לך ממנה המון שמחה ואושר. טוב, כמעט אנחנו כבר צריכים לסיים את השיעור, אז נוסיף עוד מילה אחת. המגילה אומרת שבועז היה בשדה ובאה אליו רות, והיא אומרת לו, אנוכי רות אמתך, ופרסת כנפיך על אמתך כי גואל אתה. רק להסביר מה כתוב כאן. הרי יש בתורה עניין של גאולת שדות. כאשר אדם מוכר שדה, הקרובים שלו צריכים לגאול את השדה. אז באה רות ואומרת לבועז, תראה, אנחנו עניות, אין לנו מה לאכול, אנחנו רוצות למכור את השדה של מחלון וחיליון. הואיל ואתה בן דוד, אז אתה חייב לגאול. אבל יש לנו תנאי, אנחנו רוצים שמי שיקנה את השדה יקנה גם אותי. כדי שיקרא שם המת על נחלתו. כי כשאני אבוא, נניח אתה תקנה את השדה, תיקח גם אותי, כלומר אני אהיה אשתך. וכשאני אהיה אשתך, אני אבוא לשדה, אני אביא לך ארוחת צהריים או משהו, וכולם יגידו, הנה זו אשתו של זה שהיה פעם באה לשדה, ויקרא שם המת על נחלתו. זה הרעיון. ולכן היא אמרה לו, ופרסת כנפיך על אמתך. פריסת כנפיים זה לשון של נישואין. ולמה? כי גואל אתה, כי התפקיד שלך הוא לגאול את השדה. ואז בועז אומר לה, ברוכה את להשם ביתי. היטבת חסדך אחרון מן הראשון, לבלתי לכת אחרי הבחורים, עם דל ועם עשיר. אבל תדעי לך שיש גואל קרוב ממני, ולפי התורה, או דודו או בן דודו, זאת אומרת הקרוב קרוב קודם. אז אין ברירה, אני צריך לשאול אותו אם הוא רוצה, ורק אם הוא יגיד שהוא לא רוצה, אני אוכל לגואל את השדה וגם להתחתן איתך. שכבי עד הבוקר, והיא שכבה בשדה עד הבוקר, ובבוקר בועז ליווה אותה הביתה, עלה לסנדרין, לימד אותם את ההלכה של אמוני ולא אמונית, ואז הגיע הגואל ובועז הציע לו את העסקה הזאת, והוא לא רצה, ובועז התחתן עם רות. העסק הזה אבל הוא עסק מאוד מאוד לא רגיל, כי היא הלכה אליו לשדה באמצע הלילה. מה עושה בועז באמצע הלילה בשדה? בן אדם היה זקן, לפי דעה אחת הוא היה בן 80, לפי דעה שנייה הוא היה בן 400. מה אתה עושה בשדה? אין לך מיטה בבית. אומרים חזל, אותו הדור היה פרוץ בגזל ועריות. אז בועז נשאר בשדה לשמור שהשדה שלו לא יהיה מאורת פריצים. לא פחות ולא יותר, אליו ניגשת באמצע הלילה אישה. מה הוא היה צריך לעשות דבר ראשון? לקלל אותה. ואם הוא היה מקלל, פה שלו, השם ישמור ויציל, לא היה לנו את דוד המלך. הקדוש ברוך הוא שמר עליו, שמר על הפה שלו, ובמקום להביא לקללה, הוא אמר לה, ברוכה את להשם ביתי, ברוכה את להשם ביתי. אתם יודעים מה חזל אומרים על זה? דוד המלך אומר בתהילים, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. אמר דוד המלך, כתוב בגמרא, אמר דוד המלך, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שמעולם לא עבר עליי חצות לילה בשינה. אלא חצות אני כבר קם, ולמה? להודות לך. על מה להודות? על זה ששמרת על הפה של סבא שלי, שהוא לא קילל את רות, אלא נתן לה גם ברכה, ברוכה את להשם ביתי. אדם צריך לזכור חסדים שהשם עשה. השם עשה איתך, איתי, איתו, עם כולנו. אבל לא רק איתנו, יש גם דורות קודמים. כמה הרפתקאות עברו על הדורות הקודמים שלפנינו? כמה אנשים לא הגיעו להמשך הדרך? כמה אנשים מתו לפני שהולידו? אם אנחנו היום נמצאים, זה אומר שהקדוש ברוך הוא שמר דורות על גבי דורות, על הסבים, על הסבתות שלנו, שמר עליהם שיוכלו להתחתן ולהוליד ילדים, ואלה ואלה, שמר, שמר, שמר. כמה צריכים להודות להשם? חצות לילה, אומר דוד המלך, חצות לילה, אקום להודות לך על משפטי צדקך. ועל זה אמרו הזקנים, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתהיה את בית ישראל, ויהיה לך ממנה כמו הבית שבנתה תמר ליהודה. אומר האיגרת שמואל, מה אם הזכירו פה את תמר פתאום? אלא גם אצל תמר התהליך של הנישואין שלה עם יהודה היה משונה. היא הלכה בדרך וככה, הכל היה סיבוב מן השמיים. אם היה לנו זמן היינו מסבירים מה קרה כאן, אבל גם שם זה היה דבר משונה. וגם פה באמצע הלילה היא הולכת אליו לשדה, אמרו לו, תדע לך, וזה הכל תלוי בלשם שמיים. תמר עשתה לשם שמיים, יצא מזה מלאכים ונביאים. מה שהיא עשתה רות, גם הוא לשם שמיים, גם ממך יצא הבית הכי יפה בעם ישראל. ממך יצא דוד המלך, ממך יצא ספר התהילים, ממך יצא מלך המשיח, שיבוא ויגלנו במהרה בימינו אמן, שיהיה לכולם חג שמח.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.